בעניין כיסוי הראש בשעת הלימוד וכן בתפילה. האמת שחלק מהפוסקים כתבו, עכשיו צריך להבדיל, יש ללכת בגילוי ראש ויש לברך או להזכיר בגילוי ראש, ושני דינים נפרדים. לפעמים אנשים מבלבלים ביניהם. לאכול, לברך ולהתפלל בכיסוי ראש, זה מעיקר ההלכה. אחילה, קצת. שכוח. זהו. זה מעיקר ההלכה. אבל הראשונים כתבו שאז היה מנהגם שהיו הולכים בגילוי ראש, אבל חסידים ואנשי מעשה היו מכסים את הראש. המקור הוא מסכת שבת. הגמרא מסכת שבת קוף י"ח מביאה רב הונא ברא דרב יהושע שלא הלך ארבע עמוד בגילוי הראש כיוון ששכינה מעל ראשו. כדברים האלה כתוב בזוהר הקדוש, ואותם דברים אומר הרמב״ם עליו השלום. כיוון ששכינה נמצאת מעל ראשנו, מי זה השכינה? זה הנשמה של האדם, חלק אלוה ממעל, נמצאת על ראשו. לא יפה ולא דרך ארץ שילך בגילוי ראש. אחרי זה הגמרא מביאה רב נחמן. נחמן פעם אמרה איזו אישה שמחפשת בגורלות לאמא שלו שחס ושלום הוא יהיה לסתים, מלסתם את הבריות. אז אמו אמרה לו, כסר אשך, כי איך יד את תהווה אמתה דמרח הלך. תיזהר ללכת בכיסוי ראש, כדי שאימת הקדוש ברוך הוא תהיה עליך. יערו, ודאי, הרי כולם היו הולכים בכיסוי ראש. אלא כיסוי גדול. זה הכוונה. כמו שהיו לוחשים תלית, שמים על הראש, מתעטפים, כדי שיהיה מורה שמיים. אז דעת רבים מהפוסקים, אמנם הראשונים, הביאו שוט מרשל ואחרים, שזה חסידות. אבל לעומתם, רבים מהפוסקים, גם הראשונים, מארי ברונה, ספר המנהיג, מרן בית יוסף, רבנו יונה, הבית חדש, כולם כותבים שזה מעיקר הדין. בפרט היום, שזה הפך להיות, הכיסוי ראש זה סימן של שומר מצוות. מי שהולך בגילוי ראש מראה כאילו הפקרות. מראה שהוא מורד בעול מלכות שמיים, אז זה אסור. חוץ ממקומות, אותו דבר, חוץ ממקומות שיש שם סכנה, כמו בצרפת ואחרים, אז שם אפשר לקחת כובע מצחייה, כובע קסקט, כובע של בוקרים, אני יודע איך קוראים לזה, כל מיני, יש. אמר לי אחד שהוא הולך לשם, לוקח כובע מצחייה ושם. יש אחד עובד בכל ישראל, בעוונות הרבים, שידורי ישראל, גם שונאים את הדתיים, שתדעו. אני לא מפחד לומר את זה, אפילו שאני משדר שם ביום שישי. אז יש שם שדרן אחד ירא אלוקים, הוא שם קסקט. אומר לי, עד היום הם לא יודעים אם אני דתי או לא דתי. קיץ וחורף יש לי קסקט, ואני הולך עם זה. והם לא יודעים, והוא מתפלל שלוש תפילות ביום, דקדק ומצוות, והכל כמו שצריך. אז יש דרכים לעקוף את כל הזה. אבל צריך לשים לב רבותיי, שיש עניין בגודל הכיפה. נכון שחלק גדול מהפוסקים כתבו מה שיעור הכיפה, לא כתוב. יש שכתבו שצריך שתכסה את רוב הראש. כל אחד הגודל של הראש שלו. רוב ראשו תכסה הכיפה. ויש שכתבו שדי שרואים אותה מכל הצדדים. זאת אומרת, מי שמסתכל עליך מקדימה, רואה שוליים של כיפה. וכן מאחורה רואה שוליים של כיפה, זה בסדר. אבל כל זה טוב ויגהה מזור. סתם כיסוי ראש. הוא רוצה להיות חזן או להתפלל. כי יש אומרים אפילו להתפלל, יש תשובה בעסקין עבדי, שתפילה זה לא מועיל. אלא לתפילה צריך שיהיה כיפה המכסה את רוב הראש. אז אבקה מינה, שהיום נהגו גם כיפה שנראית, מתפללים איתה וברוך, ולומדים איתה, ברוך השם. אבל אם אדם רוצה להיות חזן, או לעבור לפני התיבה, וכן לקרוא בתורה, לשים כיפה גדולה, או יחסר ראשו בתלית, כי גם בשחרית, מוסף, זה יכול לעשות. יש תלית, או בסתר גם במנחה, בערבית, האשכנזים נוהגים, יש הרבה קהילות שנוהגים אפילו בערבית לשים תלית עליהם. זה מפני כבוד הציבור. אז אדם שיודע שיש לו כיפה קטנה, והוא רוצה להתפלל דווקא, ולומר קדיש, אז כדאי שישים תלית עליו, אבל בלילה לא יברך. ובמנחה, אם זה של בית הכנסת, לא מברכים עליהם. אבל אם מישהו נותן לו מתנה על מנת להחזיר, אז מברך על זה, כידוע. בכל אופן צריך להיזהר. מביא רבי יעקב אלגזי. תו, ראיתי שבבתי הכנסת יש מהם שמסירים מעליהם הכובע שבראשם. נשארים לפניו יתברך, כאשר הם עומדים בביתם בכובע קטן. ואומרים אז אמירות, ברכות ששמע לפניו ולאחריו. ויש מתפללים 18 ברכות כך. כי תלאה והגיעה גדולה להם. להתפלל משום החום בכסות שעליהם או במצנפת אשר על ראשם. בזמנם היו לובשים כובעים כבדים, מצנפות וכל מיני זה, והיה להם חם. מצאתי אחר כך בספר תוצאות חיים, מזה זה בעל רשת חוכמה, שכתב ויתן מצנפת או כובע בראשו כדי שיברך ביראה כעומד לפני המלך. כל שכן, שאין להסירו מעליו כשיש לו, בוודאי, חס ושלום, זה נקרא, הוא אומר חוצפה, וצריך זהירות יתרה, תקיעת שמע, תפילה וברכות, לחבוש כיפה, המכסה את רוב הראש. כך היו הרבה תלמידי חכמים שראינו, שאפילו שיושבים ללמוד, אז בקיץ בעיקר, כובע, חם, מורידים אותו ולובשים כיפה, שבא לברך, שם את הכובע הגדול על ראשו, מברך. אפילו ברכת שהכל נהיה בדברו. לא תפילת הדרך. וכן כל דבר ודבר שבא לעשות, כל שכן ברכת המזון. ברכת המזון, כדור הפוסקים, שצריך להיזהר שיהיה לו הכובע הגדול שעל ראשו, שאיתו הוא הולך, עומד לפני המלך. כי זה כעומד לפני המלך, וכך יתנהג אפילו בימי הקיץ. עכשיו יש לנו, דיברנו על הראש, עכשיו ברגליים. יש שאלה, האם מותר להתפלל בלי גרביים, או אפשר, וכן עם סנדלים. זאת גם מה עושה אדם שהוא מרגיש לא טוב, נמצא בבית, או נמצא במקום שאין מניין. הוא יחיד, מתפלל בביתו, במלון, והוא הולך שם עם נעלי בית, בלי גרביים ברגליו. חתחילה, זהר, שים גרביים על הרגליים, ויעמוד בתפילה. לא מחייבים אותו לראש נעליים, כדאי לשים נעליים כעומד לפני המלך. למה? אם אדם בא למלך, הוא ייכנס בלי נעליים, תלך לקינג דיוויד עכשיו. עומד שם אחד עם כובע וכפפות, ככה, אם יראה אותך, עם נעלי בית, I got no, I won't, no come back. יגרש אותך מיד משם. בפרט שיש שם טרקלינים גדולים. היית שם פעם? אני הייתי פעם ככה בשתי מטר מהדלת. אז יש שם כל מיני טרקלינים וכל מיני זה. לא ייתן לך להיכנס. אז לפני המלך אי אפשר לעמוד כך. אבל אלה שנמצאים בכפרים, למשל הרבה כפריים או במקומות שעובדים, מקומות עבודה, ומארגנים שם מניינים, אפשר להקל איתם. בפרט בימי הקיץ שהם עובדים שם. לפעמים גם עם מכנסיים קצרות ועוד. כי הרמב״ם מחמיר בזה האמת. ברוך אתה. כתב הרמב״ם, תיקון המלבושים כיצד? מתקן מלבושיו תחילה ומציין עצמו ומהדר, שנאמר, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. ולא יעמוד בתפילתו באפונדתו. מה זה אפונדתו? סינר של העבודה. ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות. זאת אומרת, חסות את עצמו. כתב בהגעות מימוניות, וכן אסור ללך לבית הכנסת בלי מנעלים. דאמרנה לב אורח הרעה לגלויי קראה כמי רבה. ולא את הרגליים שלו לפני רבו, זה לא דרך ארץ. לכן יזהר וישמר להיות כמו שצריך לעמוד, בפרט בימי הקיץ זה מצוי. גם במשנה ראינו פוחח, פורס את שמעון תרגם, אבל אינו קורא בתורה. פוחח אינו עובר לפני התיבה. מה זה פוחח? זה כך, כמסכת סופרים כתוב, אדם שרגליו מגולות. זאת אומרת, הוא יחף. או עם סנדלים, ואין לו גרביים. זה להגיד קדיש יכול. להתפלל לעצמו יכול. אבל להיות חזן, לא. אז אם כן, צריך להיזהר בזה. גם כן. ורבה ברבונה, רמה פוזמקה. אתה יודע מה זה פוזמק? זה גרביים שהיו עבות יותר, היו הולכים איתם. הוא מצלה. ככה היה. השיע אמר, מה זה פוזמקה? אנפלאות חשובות. זאת אומרת, גרביים יקרות, שהיו לובשים אותם, ואיתם היה עומד להתפלל ולחשוב. וככה נזהר. וגם הפוסקים כתבו שאפילו ביום הכיפורים ותשעה באב, שצריך ללכת יחף, אסור בלי גרביים. עומד להתפלל, צריך עם גרביים. לכן, צריכים להיזהר בזה כמה שאפשר, ולא לתת שיעמדו גם בפני הגדולים, או חזנים, או קוראים בתורה, כל מי שבא לזה, שיהיה בלי גרביים, אלא שיהיה בגרביים וכו'. יש רבי חיים פלאט שהביא שבטורקיה היו כפרים, גם פה יש מושבניקים שהם הולכים בלי זה, מכנסיים קצרות וזה, ואתה עובר לבית הכנסת, כמעט כולם ככה. בקיבוצים, לא הקיבוצים, מושבניקים גם, או פרברים. אז הם כולם כאלה. אם הם דרכם שם נעמוד לפני גדולים בדרך כזאת, אז הוא אומר, זה מותר. אבל עליו הכי לא. אבל אנשים עירוניים שמצאים בעיר או בכפרים או במקומות היישובים היותר זה. גם בכפרים יש סוגי כפרים. יש למשל כפר שגם היום לא ייתנו לך לבוא לקור שם עד שישאלו אותך, אתה צריך למלות 101 שאלונים. מי אתה, מי היה אביך, מה אתה עם זה, מה אתה אוכל, מה אתה נוהג לעשות, זה כמו קומונה, רק אנשים מיוחדים. אז אכן, תלוי, הכל תלוי לפי מנהג המקום שהוא נמצא שם, לגבי זה, לגבי הרגליים, שאיך יתנהגו בשעת התפילה. כהן גם אסור. זה אחד הדברים שציוו אותנו לעצום את העיניים, משום מסיח הדעת, כי בשעת ברכת כהנים אנחנו, הישראלים, צריכים להיזהר לא להסיח דעת מה שהכהנים. ואם הכהן הוא, יש לו איזה גרב, או חצי גרב, או רבע, או אין לו גרב, מסתכל עליו, אסור. משיח דעתו. אז זו הכהן צריך ללשת עם גרביים. וגם פני כבוד הציבור, השתדל שהגרביים לא יהיו עם חורים. יהיו גרביים שלמות. אני לא שומע. גרביים בלי נעליים, או נעליים בלי גרביים? סנדלים בלי גרביים. הנה דיברנו עכשיו על זה. שבתור להתפלל הוא פרטי יכול, אבל להתפלל עם זהו, להיות חזן, לא. עכשיו, גרביים לבד, שלא יבואו יגידו שזה אבל לא עליכם. כדרך האבלים ללכת ככה, למה לא לעשות כן? לא טוב. אז יזהר, ישתדל להיות כמו כולם. מה רוצה? שרבולים כסרים, כן. מה לוקח את הצלית? הוא שם את זה על הכתפיים? זה לא שווה. יש הרבה, אני מכיר. הוא עם שרבולים קצרים, לוקח את הצלית, תולה את זה עליו, מה עשה? שום דבר. צריך להתכסות עם השרבולים. מכסה? לא, לא, הוא מכסה אבל. הוא מכסה את הזרועות או לא מכסה? כן. אז אתה שואל אם יברך. של מי הטלית? איך? מאיפה הוא יודע? אולי מישהו שכח. איך? מונח מיוחד בשביל החזן. אז צריך לשאול את הגבאי שהוא יגיד שזה מתנה... אז הגבאי צריך להגיד להם, אם זה מתנה אמנת החזיר, אז הוא יכול לברך. לא מתנה אמנת החזיר, אלא זה סתם משאלה או זה, לא יברך. מי ספק לא יברך. כן? כן. סליחה? חף. שלא יהיה גם הציצה בין רגלו לבין הקרקע. שם הדבר אחר. זה על העבודה שלא יהיה הציצה. עכשיו, עוד דבר מנהג כשר לטבול במקווה. בפרט מי שצריך, יודע שהצעה טומאה מגופו, התפילה מתקבלת יותר, גם כתבו, שטבילה במקווה מושיע את האדם מכל צרה. שנאמר, מקווה ישראל אדוני, מושיעו בעת צרה. רבי חיים ויטל הביא בשם רבנו הארי, שזה עניין גדול, שהאדם יהיה טהור תמיד, ואמר, הוא ראה את רבנו הארי עליו השלום, שהיה נזהר בזה, אבל רוב 6 חודשים, כך לשונו, של החורף, שבצפת קר מאוד, שם לא היה, לא מחממים מקווה, זה מים קרים מאוד, כמעט קרוב ל-0 מעלות, עד 5 מעלות. אמו לא הרשתה לו, כיוון שהיה לו, חס ושלום, חוץ מכם, את החולי השבר זה נקרא. זה, המי יצא חוצה, זה מסוכן. אז היא לא הרשתה לו, הוא, בגלל לשמוע לאמא שלו, לא היה טובל, רק בקיץ. השמה בכולה. אבל ביום שישי, משהו אחר, שר, הם תחצים עם מים חמים, וטובלים טבילה אחת או שניים, לכבוד שבת, ויוצא. אבל איך שלא יהיה, עניין גדול מאוד, ורבנו הרי עצמו כתב שצריך להיזהר בזה, שיהיה תמיד טובה, יטבול, בעת הצורך לו. שאין טבילה, אז יש דרכים אחרות, נדבר על זה עוד מעט. יש בשו"ת הגאונים דבר מדהים. רב חי גאון כותב שכל בוקר צריך האדם לטבול משום נקיות וקידוש השם בפני הגויים. למה? הוא היה בבבל. שם הערבים של בבל באותה דור, לפני 1,100 שנה, היו הולכים לטבול כל בוקר. לפני שהולכים לג'מע שלהם, כעליהום בכך. אז הוא אומר, כיוון שהמנהג שם פשוט, בארץ שנער, היא בבל, שננערו שם מתי מבול, וינערו כל דעש שם גם כן, אז הם היו טובלים. מה הם יגידו? תראה, הם טובלים ואנחנו לא. וגם משום מכל לקראת אלוהיך ישראל, אז כתב שצריך כן לטבול. גם הרמב״ם, אפילו שהרמב״ם כתב בהלכות שלא חייב, אבל הוא עצמו היה טובל. כך כותב בנו. אומר דם, השמור אבי כתב בספריו, כתב להלכה, מה שההלכה מחייבת. אבל זה לא אומר שהוא לא נהג כך. אומר, אני הייתי רואה אותו, כל יום היה הולך לטבול. גם בשעת חוליו, היה נזהר הרמב״ם לטבול ולעשות כן. אז הוא גם כן, הוא אמר להם שלא ביטל, שאלו אותו, כתב תשובה לחברים שלו, שמימיו לא ביטל אפילו שעה אחת. מה יש בשבת? מה? מה הבעיה? של מה? לא הבנתי, השיער, אז השיער ינגב אותו בעדינות, לא ישפשף, כדי שלא יוריד שיער מעליו, לשים את המגבת על השערות, וזה, והכי טוב להסתפר. זה הדרך הכי קלה. כן, אם הוא יסתפר, לא ידאג מכלום. אז כאן ישים לו צעיף. כן. אז אם כן, נכון שמי? טוב שאתה מסכים. אז זה לא ראיתי שאתה שותק. זה לא עדיף, גם טוב. לא. אז הוא ישתדל לקום יותר מוקדם, ויותר נכון לישון יותר מוקדם, ולקום מוקדם, וללכת לטבול גם להתפלל. ואם לא טבל לפני התפילה, יכול לטבול אחרי התפילה. רק בשבת קודש יש עניין גדול של לטבול לפני מוסף. זאת אומרת שהתפילה תקדים את תפילת מוסף. מכיוון שבאיה שבתפילת מוסף נכנסת בו נשמה יתרה. ואם הוא לא טהור, יש קצת בעיה עם זה. אז לכן יש חסידים ואנשי מעשה, שהם הולכים להתפלל, לא יצא לו לטבול לפני שחרית. אז הוא מתפלל שחרית, שומע קריאת התורה, אך יש מיין שני. אז הוא הולך בינתיים למקווה, טובל, ואם קורא שניים מקרא, הוא לומד כחומש ראשי וכדומה, עד המיין השני, פלל איתם מוסף, רק שיבוא לו איזה חזן, לא בטבחת אחד כזה, שיבוא חזן יראה אלוקים. כי היום בעוונות, תפילת מוסף, מורידים אותה מטה-מטה. נהיה מנהג מרע ומשונה, שתפילת מוסף, מי שיש לו יורצייט, או מי שקנה מפטיר, הוא מתפלל מוסף. אין דבר כזה בהלכה. ולהפך הגמור, חזן של מוסף צריך שיהיה תלמיד חכם הכי גדול שבקהל. ככה ירושלמי כותב. ירושלמי אומר, אין אומרים לו עמוד והתפלל, אלא עמוד והקרב. אומר, מקריב הקורבן, הוא במקום הכהן בבית המקדש. הוא בפרט בחגים מועדים, בראש השנה ויום הכיפורים, צריך שהחזן של מוסף יהיה הכי זקן ויראה אלוקים שבקהל, שהוא גורם להם כל זה. בשבת גם, על ידי שהוא אומר איה, בשעה שהחזן אומר איה, כותב רבנו ארי, תכוון לקבל נשמה יתרה של שבת. אז אם יעלה לך איזה אחד סקף, יגידו עליכם. וואי, סיפר לי אחד שהיה בלוס אנג'לס, והיה שם חזן באחד, לא התפלל, לא שחרית ולא מוסף. הגיע עם האוטו שלו במנחה לבית הכנסת. והוא בא בעשרה ראשונים, ולקח הסידור, והתחיל, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ואיך ניגן ניגון פרסי מיוחד במינו. ריבונו על מה, מנהלת מוחד, תעודה בחוסבן, וזה וזה, ואחר כך לשם ייחוד. אוי ואבוי, אוי לעיניים שכך רואות, ואוי לאוזניים שכך שומעות. מסכנים. זה צריך מזל וצריך זהירות. אחד כזה ודאי לא מוציא ידי חובה. מחלל שבת ופרהסיה. מה נעשה? פעם מה? לא, לא בגלל זה. כעת אמרנו את זה. כנראה אתה לא היית. כעת למדנו את זה. אמר מפני חילול השם, שלא יאמרו הגויים, תראו, היהודים לא הולכים לטבול, ואנחנו כן הולכים לטבול. אז טובלים. ולמעשה לא הרמב״ם אמר את זה לפניו, רב היי גאון. כך אמר. והרמב״ם אמר שאני מימיי לא ביטלתי את התבילה הזאת. אפילו של קיימלן, שבעל קרי יכול קורא כדרכו, ובת לתקנת עזרה, כך כתוב בגמרא, אבל בכל זאת, מידת חסידות יש כאן, וגם לא רק זה. היה פה עניין של קדושה וטהרה ותוספת קדושה. כמו שהזוהר דיבר בפרשה וירא שקראנו, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר שהיה אילן נטוע בחצר של אברהם אבינו, ושענו תחת העץ. היה לו אילן, והיה שם מעיין מים מתחתיו, שהיה בא כל אורח שבא, מושיב אותו שם, בודק אותו. מי שהיה עובד עבודה זרה, האילן היה זוקף את ענפיו, עמוד דום. ולא מוריד את הענפים. ואז היה אברהם אבינו מדבר איתו, מחבק אותו, מתחיל להסביר לו, יא חביבי, יש השם, הוא ברא את השמיים ואת הארץ, ברא אותי ואותך, הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל. וככה, אחר כך המעיין, אם המים היו עולים, היה יודע, זה צריך תבילה. היה אומר לו, עכשיו תחזור בתשובה, תתבול, תובל, ואחר כך היה העץ, הענפים היו יורדים. הרמק, עליו השלום, בן משה קורדבירו, שם באור החמה, כתב היה ארבעה סוגים של האנשים. מי שעובד עבודה זרה, האילן לא היה עושה צל, והמים לא היו עולים. עד שהיה חוזר בתשובה, ומקבל עליו שלו, היה דרך פלא, פתאום המים עולים, והעץ מוריד את ה... אתה איתי או אתה עם שר השינה? איפה אתה? כן. נהיה חורף. אתם נושאים מעילים וזה, כן. אז בקיצור, והשני זה תמה שצריך שבעה ימים, האילן לא מצל והמים יורדים. זה צריך שבעה ימים. אחר כך השלישי, שצריך תבילה מיד ומועיל, המים היו עולים והאילן לא היה מצל. תמיד זה. טהור וצדיק, האילן היה עושה צל, והמים היו נשארים במקומם. ולפי זה יודע אברהם אבינו, כל אחד ואחד, מה התרופה שלו, מה צריך לעשות. בסדר? בסדר. שמה, שמה? כן, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, עוד דקה. כן. אבל לא, מקרחת של שבת, יש קצת בעיה. עם כל גופו לא יעשה, כן. בשבת עצמו לא. כן. יש? הקול שלך חזק, למה אני לא שומע אותך? כן. ואין? לא, לא, לא ללכת. לוותר. לא. זה לא בגלל החפת המים רק. יש כמה דברים בזה. לא כאן המקום לדבר. עכשיו הזוהר הסביר מה עושה התפילה, שימו לב. אומר הזוהר שידוע שזה נקרא רוח רעה שנדבקת באדם, והוא לא יודע אפילו. רוחות רעות ושדים ועניינים, כמו שמשה כשהוא קם נער את המעיל שלו, מהאבק ומהשדים, נכון? גרש אותם. אז זה אומר הזוהר הקדוש, שהם עשויים מרוח, כמו בלון. עכשיו שאדם חטא או עשה איזה דבר, או נטמע, נדבקו בו הרוחות. עכשיו איך יסלק אותם? על ידי שהוא הולך למקווה, נכנס לתוך המים, ואפילו שערה אחת לא תישאר מחוץ למים, אלא כולו יהיה בפנים, אז הם רוח. כיוון שהם רוח, הם ניתקים ממנו, לא יכולים להיכנס למים, אז הם בחוץ. מצאים הוא צבל, כשהוא צבל, אומר הזוהר, קיבל תוספת קדושה. שיוצא, הם רוצים לחזור להידבק בו, לא יכולים. ברוך הבא. איפה הקוסטס? אז הבנת? ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. זה המעלה של המקווה. ועוד אומר איזה דברים גדולים נעשים. הוא תובל פה, נשמתו תובלת למעלה בנהר דינור, ומצחצחים אותה. זה נהר של אש. כל פעם שהוא במקווה. כן. הוא אומר שהוא תובל פה, נשמתו תובלת למעלה בנהר דינור, ומצחצחים אותה. ועוד אמר סוד המקווה, זה כוונה קלה שאפשר לזכור אותה. אלא אמר מי, לפני מי אתם מתארים, אמר בי עקיבא. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. לא, מה זה מי? הבינה נקראת מי. מי זה מם סתומה יש שם. המקווה, סודו, הוא כאילו מרובע. אתה מסתכל מלמעלה, הוא מרובע. והוא כמו אות מם סתומה. המם הזאת, הסוד שלה, 9 נקודות מכל צד. מה פירוש? אם תיקח דף גיליון נייר, ותעשה בכל 4 הצדדים, בכל צד 9 נקודות. ביחד כמה נקודות הם? 36. אבל הנקודה הזוויתית, בכל זווית, הנקודה משמשת לכאן ולכאן. אז זה יהיה 40. אני אספור אותה פעמיים. פעם אני אספור אותה בצד הזה גם בתור 10, אספור את זה מפה בתור 10, אספור את זה בתור 10, אספור את זה בתור 10. עכשיו, מה אתה עושה? למה אתה עושה לי את התרגיל הזה? תעשה בראש 10. אלא 9 יודעים, אומר זה שם אב. יש שם 9 יודעים שזה מאיר באדם. ומי זה הנקודה הזאת? הראש שלך. אתה נמצא בתוך המקווה. לא משנה, אפילו אתה בצד, מקווה גדול נגיד, רחב. לא משנה, אתה בצד, אתה באמצע. אז הראש זה בחינת יוד. וזה היוד שמתחבר בצד צפון, בצד דרום, בצד מזרח, בצד מערב, ונהיה 40 יודעים. 40 יודעים זה גמטריה מם. וזה המם שמתהרת, זה המם הסתומה, שממנה יורד אור, כל האורות העליונים באים בתוך המם הזאת, ומאירה על האדם באור גדול מאוד מאוד מאוד. כן, אז ככה. אם מה, אני לא שומע אותך. עכשיו תגיד לי, את כל ההערות שיש לך ילקוט ציפורים על מקוואות, אתה תביא לי כעת לכאן, ואני אצטרך לסמן V ו-X. מה, אני שר המקוואות? כן, בסדר. צריך להיזהר שלא יבוא עם המים לא נקיים, ולא יבוא, אפילו ביום חול, לא יבוא לבית הכנסת, ויש ריח נודף. אסור להתפלל מצב כזה. וכן צריך להיזהר, ללכת כמו שצריך, דרך ארץ, בכבוד, וזהו. כן, מה לעשות? כן.
מי שתובל בים,
ודאי, ודאי. אבל כתבו הפוסקים שלא יטבול בים, זה סכנה. כך מובא בהלכות מקוואות, אפילו אצל נשים, אצל זה, סכנה לטבול בים. כן. יש מציל. ואין מיידי מציל. יש מציל, אין סכנה. כנראה לא היית היום באשקלון. כן. ראש העיר נסע לאומן, ושם העיר טבעה, כל העיר טבעה סירות. כן. היית באשקלון היום שמי? אבל אם היית, היית מציל אותם. מסכנים. חדרו מים, אפילו לבית חולים חדרו מים. כן. כן, מה נעשה? אז ככה היה, אז הוא אומר, טעם טהרת האדם בתפילה זה שהאדם הוא מארבע יסודות, מרבי אברהם אזולאי, אש, רוח, מים, אפר. והארץ, לפני שנברא העולם, בתחילה, או יותר נכון, בתחילת בריאת העולם, היה מים, שנאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז בהתחלה הכל היה מים. כשאתה הולך למקווה, אתה כאילו חוזר ומפרק את כל הגוף שלך. מתחיל הכל, בונה אותו מחדש. ואתה יוצא משם איש חדש עם נשמה חדשה. זה ככה המעלה של המקווה, כמה היא מעלה גדולה מאוד. אז לכן, ייזהר בזה, שזה מקווה. מה לכוון? אני יודע, יש סגולות, לא חסר סגולות. יש אוכל סוכריה מתחת למים. אני יודע. כל אחד מה... ראיתי אחד היה יוצא בלונים ממנו, לא, פחדתי עליו. בסוף התברר, הוא מתפלל, לא יודע מה הוא עושה. מתוך המים, מעלה בלונים. אז... איך, איך? מה, מה? לא ראינו שהפוסקים כתבו איזה עדפה. לא כתבו. רק לגבי שבת, הזהירו שלא ייכנס למים חמים. אבל בסתם יום של חול, עד רבה, ישמור על הבריאות שלו. אם זה המים הקרים יכולים להזיק, אז למה יעשה כן? אבל אם למשל בקיץ חם לו מאוד, ועד רבה, הוא נהנה מזה, הגמרא אומרת, אדם עשוי להקר. הוא נכנס למים, אפילו בשבת, למים קרים, כדי לצנן את הגוף שלו. הוא חם. אז זה כן. תלוי כל אחד והאופי שלו, והצבע שלו, המזג שלו. יש הרב רחמים שרם עליו השלום, היה מקובל פה בירושלים. כתב ספר, שער דרך החיים, הכל שאלות ותשובות בשם רבי שאול דוויק. הוא היה לומד איתו, רבי שאול דוויק היה סגי נהור. והיה לומד איתו, ושואל אותו על הסדר. לומדים שער הכוונות, דף דף, יש לו שאלה, רושם, וכתב את זה, שאלה תשובה. לומדים שער רוח הקודש, שאלה תשובה. שהגיע לנושא של המקווה, שם אמר לו, רבי שאול דוויק, הוא כותב בשמו, שהמקווה מעלתו להתהר מכל העוונות שיש לאדם, בתנאי שיש לו טהרת הלב ועזיבת החטא. מציל מעוון השזל, ועוון כעס וגאווה, וגורם קדושת הנשמה, שיכולה להתחבר עם הגוף ומעביר את העוונות מעל המצח כמו טבילה בערב שבת. תאר לך מעל, על המצח רשום עוונות. כתב הזוהר הקדוש, מה התקנה? שאומר וידוי, יוריד דמעות. אחר כך הדמעות שיוצא לו ימחק את המצח, ואז המזיקים לא יראו את העוונות שלו, לא יכלו לקטרג עליו. אומר הרב שאול דוויק, טבילה במקווה כמו זה בדיוק. לא חשוב. אפילו אחד. מה? מה זה מקווה של הפה ליועץ? איפה שם? מה, אתה נוסע לחוץ לארץ? השתגעת? אני לא מדבר איתך 7 שנים עכשיו. כן. טוב, עכשיו אתה צריך לטבול. הרמ"א כתב, למה מסביב לארץ ישראל יש מים? שמי שהיה בחוץ לארץ ובא לפה צריך לטבול. אז מפה יש ים התיכון, לכן אשקלון זה מזכרה היום. אחר כך שם יש ירדן, למטה ים המלח, ייפשו אותו אלה הציונים, ויותר למטה ים סוף, אחר כך למעלה חולה, גם את זה בן גוריון האבל ייבש, ולמעלה יש לך דן ובניאס, הכל מסביב מים. למה? אומר בשביל שמי שבא לארץ ישראל, צריך לעבור במים, לטבול עצמו ולטהר את עצמו. מה אתה אומר על זה? לך יש אמבטיה, ג'קוזי. תגיד. כן. לא, אין בעיה. אין בעיה לראות. אם יש לו סיבה שהמים לא זה, אני פעם זכיתי, הייתי רבי שלמה זלמן אוירבך בשער החסד. שמה, הוא היה לפני שנכנס למקווה היה מתקלח, שהיה יוצא מהמקווה היה מתקלח. אמר לי, אני לא רוצה לא לתת ולא לקחת. הוא אומר, זה שנכנס, אז יש לו זעה, שם את הזעה שלו במקווה, משאיר אותה והולך. אחר כך, זה שיוצא, לוקח איתו את הזעה של האחרים. לא רוצה לא לתת או לא לקחת. ככה היה בפשטות. אז הוא אומר, תיזהר, יש זה סוד נהר דינור. אתה רוצה אני אגיד לך משהו? זה נהר של אש, שגם מלאכי מרום טובלים בו. וכל צבא מרום, שרי אומות העולם, עכשיו אובמה שמה בבית, אל אביד עם זה ביבי, המטומטם, כמו שנשק את המזוזה קודם, והתפלל להגיד שמה ישראל, אין לו שכל האיש הזה. אז הבנת? אז הוא אומר, אפילו שרי אומות העולם טובלים בנהר הזה, ויצר הרע עתיד להישרף בו, רק אל תגלה לו את זה, עתיד להישרף בו, להתבטל מהעולם. אומר, ועיין, במדרש גן עדן, פרק סעודת לוויתן, שם כתוב הדבר הזה, שזה המקווה, שזה המקווה שלמעלה. אותו דבר כותב רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש. גם קו הישר, זה היה קדוש מאוד, קו הישר, כותב שהמלאכים נשלחים לעולם הזה לעשות את השליחות שלהם. שעולים למעלה ורוצים להגיד שירה, לא יכולים עד שיעברו 7 טבילות באש לבנה. למה? כיוון שהם היו שכנים של בני האדם שלנו, אז נדבק בהם מהמחשבות של הבן אדם, והתאוות, והוא חושב הערב איזה פיצה אני אוכל, ואיזה ביסטי, ומה אני אקנה, מחר נעשה בשר על האש. אז זה מפריע למלאך. עכשיו, שהמלאך עולה למעלה, צריך לטבול 7 טבילות באש לבנה. מי יודע מה זה אש לבנה? מי יודע? אז אומר, לכן האדם גם שיבוא להתפלל, יכין את עצמו כמו שצריך. ועוד, העריך בזה רבנו חיים בן עטר עליו השלום, בראשון לציון, הרב יסוד ושורש עבודה, כמה כתב על זה. והמשנת חסידים, והפלא יועץ, ועוד ועוד ועוד, העריכו בזה מאוד. עכשיו גם ייזהר, עכשיו מי שלא יכול לטבול במקווה, אז אמרנו, מה עושה? 9 קבין. עומד תחת הברז של הדוש. 4 דקות, זה במקום מקווה טהרה. זה, גם זה לא יכול, או מאיזו סיבה, יעשה 40 פעמים. יעשה 20 לסירוגין, 1 יוד, יוד, וו, וו, דלת, דלת, כ, כ, יוד, יוד, וו, וו, יוד, יוד, וו, וו, כ, כ, יוד, יוד. זה 20. אחר כך, רצוף. יוד, וו, דלת, כ, יוד, וו, יוד, וו, כ, יוד. יוד, וו, דלת, כ, יוד, וו, יוד, כ, וו, יוד, וו, כ, יוד. זה 40. זה חשב לו כמקווה של 40 שעה. כך הביא הרב יעקב שאלתיאל ניניו עליו השלום בשם הרשש. ספרו אמת ליעקב, והעתיק אותו הרב פעלים עליו השלום. מה זה? מתחת להדוש. כן. מה? שלך למקווה. אבל אם אין לך מקווה, או המקווה רחוק, או כמו שהוא אומר, אני יודע מה, יש בעיות, יש זה, סגור, וכל מיני, אז זהו, יעשה ככה. מה? לא חשוב. מה שאתה רוצה. מה שטוב לך. מה אני לא שמעתי? המים רצוף. לא חשוב. לא חשוב. מה? מה רוצה? למה? מה? הוא הולך לישון עכשיו, בשמה הוא טובל. תמיד לא יכול לטבול, אבל איזה נפקא מינה, זה בשביל הכיף, זה לא בשביל הטבילה. למתי? עד שישן. עד שישן. למה לא? למה לא? עכשיו, תלית. תלית צריך לעטוף את גופו מלפניו ומלאחריו. שתי ציציות קדימה, שתי ציציות אחורה. ולא יעשה אחרת. עוד מעט יעשו זימון שם. איפה? בפסיקתא כתוב... והלבישה רחבה לקומת האיש, ומחזיר שתי הציציות לאחוריו, ושתי הציציות לפניו, כדי שיהיה מוקף במצוות. שכן תפילין בשמאלו ובימינו תורה, ועל קודקודו תפילין של ראש, והברית של מילה. מדרש אבקיר כתב, מה זה אבקיר? לא ידוע לנו מי כתב המדרש הזה, אבל כל פרק מסיים, אמן, במהרה, כן, יהי רצון. אז כדי לזהות אותו, מכל המדרשים שיש, שזה 40-50 מדרשים, אבקיר, קראו לו אבקיר. אמן, במהרה, כן, יהי רצון. תשמע מה הוא אומר, והמים להם חומה כמין חומה עשען, מימינם זו מזוזה, משמאלם זו תפילין, והמים להם חומה בשעה שירדו ישראל לים, ירד גבריאל עמהם, ויקיפם, שמרם, כחומה, והיה מכריז במים לימין, יזהרו בישראל שעתידים לקבל התורה במינו של הקדוש ברוך הוא. ולשמאל היה אומר, יזהרו באלו שעתידים להניח תפילין בשמאל. ולמים שלפניהם היה אומר, יזהרו באלו שעתידים שיהיו חתומים לפניהם בברית. ושלאחריהם היה אומר, זהרו באלו שעתידים להראות קשר של תפילין וכנף ציציותיהם מאחריהם. לכן כתב ספר הרוקח, ודעת זקנים, ועוד. לכן, זה המנהג היותר מקורי, שהתלית ככה ילבש אותה, לא כמו צעיף ולא כמו דברים אחרים. הרי זה גבריאל היה מכריז, בים סוף, לכן כתבו הר עבד בשם האשכול, ועוד, אבל הירושלמי אצלנו זה עבד הירושלמי, לא ידוע מה, איפה הירושלמי הזה, אבל הם כתבו בשם הירושלמי. מרן בבית יוסף כתב שיש כאלה שיש להם מעילים, והמעיל מרובע, ועושים לו שתי קרנות למעלה ושתי קרנות למטה. אז זה צריך תלית, צריך ציצית, אבל אותם שלובשים מרובעים אומר על מה סמכו, אומר נשים פטורות מציצית. אבל גברים חייבים בציצית, לכן אמר מה יעשה? כנף אחת עגולה. ואז כנף עגולה זה לא נקרא כנף, כנף זה רק מרובע. הציצית הכנף, פטיל תחלת. ועוד אמר, בין ציצית הכסת, היו ציציותיו נגררות על גבי כסתות, ולא חששו שיהיו נפסקות. אז איך זה? הרי אנחנו צריכים להיזהר שלא ייפסק. אז הוא אומר, עיקר מצוות ציצית, יהיו לו שתי ציציות מלפניו, ושתיים מלאחריו. זה עיקר המצווה. וכן כתב רבנו ארי, גם יש סוד שעושים את זה על הכתפיים. גם ציצית מציל מכעס. שמגיע לפרשת ויומר, או אפילו אנחנו עושים את זה כבר לפני כן. ארבע כנפות הארץ ארצנו, אוספים את ארבע הכנפות, ומכוון כל כנף, אם תהיה כעס, 150. כעס 150, כנף 150. שם את זה ביד שמאלו, יצררה נמצא בשמאל, ושם כנגד ליבו, כי הכעס איפה בלב, שנאמר ועשר כעס מליבך. ועל ידי זה לא יכעס. וכך יעשה, ושנשק את זה, יעביר את זה על עיניו, זה לחיבוב מצווה. דוד המלך, עליו השלום, תראה מה כותב דוד המלך, כל עצמותי תאמר להשם מי כמוך. אמר דוד, אני אשבחך בכל עברי, בצווארי אני מקיים מצוות הלו, בצווארי אני מקיים מצוות עטיפת ציצית, בעיניי וראיתם אותו, בפי תהילת השם מדבר פי, בחזה שימת ציצית כנגד הלב, כל זמן שאני קורא את שמה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוויך היום על לבריך. מאחריי ומלפניי השלכתי הטלית שתי כנפות לאחור ושתי כנפות לפנים. כך דוד המלך היה נוהג. הבנת? יד ימין אני כותב ומראה בה טעמי תורה. דוד המלך כתב חידושים, מעניין איפה הם. מצאת אותם אולי? ויד שמאל אני קושר בתפילין של יד. מכאן רואים שדוד היה ימני, לא היה שמאלי. כן. הוא בא, אני אוחד ציציותיי בזמן קריאת שמע. אז הנה, כל עבר אדם עושה בה איזה מצווה ומקדש אותה. אחר כך כתב, דברים אלו ודאי יש בהם טעם על פי הסוד. ואינם מנהג בעלמא, והם קבלה ממשה רבנו עליו השלום. לכן צריך להיזהר בזה. תלית חדשה, מה מברך עליה? תענה לי. המעביר חבלי שינה מעיניי, תנומה מעפפי, מאיר לישון בתעין. כן. אז הוא תלית חדשה, שתי ברכות. ברכה אחת עטפת ציצית, ברכה שנייה שהחיינו. כמו פרי חדש. אז, אבל תלית קטן לא מברך, אלא אם כן זה של צמר. למה? גם מרן, יש מחלוקת בין מרן לרמה. מרן כתב שלא יוצא ידי חובה דאורייתא רק עם התלית צמר והחוטים צמר. הרמה כתב לא משנה. כל חוט שהוא, כל זה שהוא, אז יוצא את החובה מהתורה. מרן סובר ששאר תליתות זה דרבנן. אז לכם, את תלית צמר, יש חשיבות. לכולי עלמא, יש בחשיבות. שיהיה העיקר. אז לכן, צריך להיזהר לקנות לו תלית. וגם טוב שיהיה לו תלית אחת לשבת, תלית אחת לחול. כמו שיש לו בגדים, יש בגד מיוחד לשבת, ובגד מיוחד לחול. אז גם כאן לא יפה שאותה תלית שהוא לובש בחול, לובש אותה בשבת. והנה חינמה, אחרי כמה חודשים שהתלית קצת התבלטה, או חופסה ואני יודע מה, רוצה לקנות תלית אחרת, את זאת יוריד לחול, ולשבת יקנה יותר חדשה, יותר יפה. לכן עד זה הדרך. כמה קיפולים מה? לא שמעתי, כמה? לקפל, לא על אותו כפל, קפל אותו הפוך, ואתה יכול לקפל.
אם זה מיוחד לשבת?
אם זה מיוחד לשבת, אתה יכול לקפל רגיל. אז הרמב״ם כתב שאין לברך שהחיינו על ציצית רק בפעם הראשונה. ושרצו לומר שכל פעם שדובש תלית, זה עכשיו זה, זה חדש, זה לברך שהחיינו. אבל הוא אומר לא, רק בפעם הראשונה שקנה, ומעניין שהרמב״ם כתב חן בתפילין, אף על פי שהמנהג לא לברך על תפילין שהחיינו. למה לא מברכים על תפילין שהחיינו? שום צער בעלי חיים, שזה נעשה מאור של בהמה, והיה לה צער לברך שהחיינו, וצער להבדיל, אחי יוסף שמכרו אותו, מה כתוב? המוכרם בכסף צדיק לאביון בעבור נעליים. 20 כסף לקחו עליו, קנו בזה נעליים וחלקו ביניהם. עכשיו למה קנו נעליים? קנו כיפות, קנו סוודר, קנו חולצה, לא חסר מה לקנות, אלא אמרו, כל בגד שנקנה צריך לברך עליו שהחיינו. איך נברך שהחיינו והוא בצער? אז קנו נעליים, שזה מאור, אור של בהמה, משום צער בעלי חיים, לא מברכים עליה שהחיינו. אומר להם הקדוש ברוך הוא דרך הנביא, אתם אומרים אור של בהמה, לא מברכים שהחיינו משום צער בעלי חיים, למה ציערתם את האח שלכם? מה רוצה? אני לא שומע. מה, איך מברכים? תפילים מברכים, מצווה. כל מצווה מברכים עליה, אבל שהחיינו, לא. מה צער בעלי חיים? התורה מצווה אותנו, לכתוב ספר תורה. התורה מצווה אותנו, תפילים מזוזה, ברוך הבא הרב. תאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים. בוא הנה, בוא, תסדר לשולחן. כן, הרב. אז ככה, אז התורה ציפתה אותנו לקחת אור של בהמה ולכתוב עליו ספר תורה. וכתב הזוהר שתקח בהמה שהיא בהמית ותקדש אותה והאור שלה יהיה קדוש. ככה גם התפילין. להראות שאנחנו לוקחים דבר שהוא חול ועושים ממנו קודש. רק לא בהמה טמאה. כתוב בפיך, מן המותר בפיך. אז זה הסדר. ככה האדם מתקדש. על זה שהאדם מתקדש, עולה מעלה, מיום ליום, ונזכה כך לקבל פני משיח בקרוב, בנחת ולא בצער. חזקו ואימצו, ויהיה לנו חודש טוב ומבורך, עליכם ועלינו ועל כל ישראל. תודה.
חזק וברוך מודה.